את דוקטור חיננית לויפר פלד ויהודה זפרני.
נשמע גם כמה מילים מהשיר או רק כמה מילים? בוא נשמע. חיננית, דוקטור, תגידי לו. לא 7 דקות, אבל כמה מילים.
אין, זה לא יעזור. לא, זה לא יעזור.
בוא נשמע, נו.
אוקיי, את שומעת טוב?
התחלנו את התוכנית, אבל בוא כמה מילים.
אוקיי.
אנחנו נעשה כאילו, אנחנו מדברים, כאילו. שלום לצופים ולמאזינים העיקרים שלנו.
שלום וברכה.
יום שני, 16:00, שלום לחברי יהודה.
שלום לך, דוקטור חיננית לויפר פלד, שכבר שמעו את השם הזה 13 פעמים במהלך השעה האחרונה.
לא, אני אמרתי, כאילו, אתה נהנה. תודה שאתה נהנה.
נכון, אני נהנה, אין מה לעשות.
אני נהנית להגיד יהודה ולא יהודה, ואתה נהנה לתת את כל הזה בפול.
בכיף.
שלום לאורחת שלנו, שתכף אנחנו נציג ונשמע, שרונה בן אור, נסדר לך את המיקרופון כדי שישמעו, בדיוק.
כן, יופי, תרגישי בנוח.
ושלום לשוקי מפייק מספר.
שלום.
אחד, הכי טוב במדינה. ויהודה, תן לנו את הדרשה היומית.
כן, אנחנו נפגשים פה, ואתם יכולים להתקשר ל-03-677-3636, או וואטסאפ, לשלוח וואטסאפ לרדיו סול 053-807-1213 ולשאול, לשלוח כל שאלה בתחום חינוך, העצמה, ערכים. אנחנו פה כדי לענות.
אז מה שלומך?
בסדר, אני חושב שבחוץ חם עדיין.
כן.
אנחנו כבר עברנו את ה-C, 21 לינואר אחרינו, היום הכי ארוך בשנה.
נכון.
וקרה עוד משהו ב-21.
ב-21?
כן, היא תמיד מתקנת. למרות שלא צריך, לפי האקדמיה לתיירות, לפי האקדמיה, לפי האקדמיה ללשון, לא מתקנים.
מה זה לא מתקנים? 21.
21.
21.
כן, כן. מה קרה ב-21?
מה קרה?
יום לפני כן, יצאו 700,000.
לאן?
תלמידים. לרחובות, לאן? לחופש. ואוטוטו יצאו עוד מיליון.
זה רלוונטי למי שיצא לחופש.
זה רלוונטי גם בשבילנו.
למה?
כי את בטוח יש לך כמה טיפים, מה תלמידים עושים חודשיים? חוץ מלטפס על הקירות.
ברור, ברור.
וזה פשוט.
אבל לזה אנחנו נייחד כמה תוכניות. כן, כן, אנחנו נדבר על זה אחר כך. בינתיים נמצאת איתנו כאן אישה מדהימה ומרתקת, שתכף נשמע את הסיפור שלה. נמצאת איתנו שרונה בן אור.
מדהימה, מרתקת, מעצימה. פשוט צריך ללמוד מהסיפור. זה מה שחשוב, אבל זה נדבר בסוף.
רק אל תנסי להתחיל את הסיפור, כי יהודה תכף יעצור אותך.
למה?
כי ברגע שאת תתחילי, מה הוא יגיד לשוקי?
מההתחלה.
מההתחלה.
מהלידה.
מהלידה. גובה, משקל, איפה נולדת.
את פה אצלנו. המאזינים רוצים להכיר אותך. ספרי לנו קצת על עצמך, מהלידה, מאיפה נולדת.
כן, בדיוק. אז קודם כל שלום לכולם. מעבר לכל הציפיות שלי וההיגיון שלי והתחושות שלי, וואלה יהודה, דוקטור חיננית, אני מתרגשת.
חיננית זה בסדר, אתה דוקטור משאיר לניירת.
אוקיי, לחיי לניירת. אז אני לא יאומן, מתרגשת, כאילו זו הפעם הראשונה שלי ברדיו, בטלוויזיה.
טוב, מתי היית בתוכנית שכזו?
שגם אני וגם את נמצאת.
נכון, ויהודה עוד יש לו איזשהו קרדיט, כי הוא גם היה בהרצאה שלי, אז פחות או יותר הוא מכיר. אז לטובת אלה שלא מכירים, או חושבים שהם מכירים, או מכירים חלקית, אז קוראים לי שרונה, וקיבלתי איזשהו טייטל בחיים שלי, ואני אשתו השנייה וגרושתו של רוצח סדרתי כאן בארץ. לאותו רוצח קוראים קופר שימון, הוא זה שרצח...
אבל אני עוצר אותך בכל זאת.
הנה, ברור.
כי אנחנו רוצים להכיר אותך מהלידה.
מהלידה.
אנחנו נגיע גם אליו, אבל ספרי קצת על עצמך.
זה לא יעזור.
זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה לא מראש.
אנחנו צריכים שאתה...
גם אם היא הייתה מרואיינת בת 5, הוא אומר לה תעצרי.
מהלידה.
אני ילידת נתניה. גאה. נולדתי בנתניה.
דרך אגב, את עדיין גרה בנתניה.
אני עדיין גרה בנתניה, ואני חיה בנתניה.
למדת איפה?
למדתי...
יסודי, תיכון?
יסודי בבית ספר ביאליק.
ביאליק, אוקיי.
תיכון באורט לייבוביץ'. נולדתי...
צבא?
צבא התחתנתי.
אוקיי.
כן. פה זה גם מתחיל, לא?
כן.
צבא התחתנתי, רציתי להקים בית. הקמתי בית, אבל לצערי הרב קורה, זה לא כל כך, לא כל כך הסתדר. כן, קורה, קורה. אנחנו מדברים קצת על תקופה שהיא שנות ה-80, זו תקופה שאז הייתה תקופה ש... לא, אין כזו פתיחות כמו היום, ולהתגרש זה בושה, ואני עוד באה מבית פולני. נו, מה אתם יודעים? שם הכל מכניסים מתחת לשטיח.
שורדי שואה?
אומרים, כן, אני דור שני לשורדי שואה. אבא שלי נפטר ב-2012. אמא שלי, לפני כשנה הבאתי אותה לגור אצלי בבית. אמא זאת אמא, לטוב ולרע.
זכות גדולה.
להגיד לכם שזה קל? זה לא קל, אבל זאת אמא. והיא אצלי בבית, ואני שמחה על הצד הזה ומאושרת על הצד הזה.
יפה, במה עסקת משנות ה-20 בגדול?
בגדול, אני מזכירה רפואית. עבדתי בבית חולים מאיר, וגולת הכותרת שלי בשבילי, שזאת הייתה אחת החוויות הכי מעצימות שלי וכיפיות, שזאת חוויה שאני אקח אותה עד סוף ימי חיי, אני עבדתי במגן דוד אדום. הייתי נהגת אמבולנס,
חורש... נהגת אמבולנס?
עדיין ברישיון שלי כתוב.
זה לתוכנית.
זה נדיר.
זה לתוכנית בפני עצמה.
תגידי את האמת, אבל כאילו לא הייתם מפעילים ונוסעים ככה רק בשביל
החלקות והזרע וככה בשביל ה... לא, אני חייבת להגיד משהו.
בשקט, שאף אחד לא ישמע.
איך אנחנו מצליחים להוציא ממנו את החלקים השוברים
שלו?
לא, 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 אני חייבת להגיד...
הנה,
הנה,
חכה,
לא מספיק להסתכל עליו,
על הנושא של מגן דוד אדום. זה משהו שהוא בתוך תוכי ובתוך ליבי, ואני חייבת ככה להגיד איזשהו משפט. אנשי מגן דוד אדום, אלה שנוהגים באמבולנס, שהם פרמדיקים חובשים, לעולם. ואני מרשה לעצמי לומר את זה באחריות, אני לא דוברת מד"א, אני לא עובדת במד"א, אני כבר לא מתנדבת במד"א. לעולם הם לא יפעילו סירנה בשביל לשחרר לי את הכביש, או בשביל הסתם, או בשביל החרקה, או כל מה שתגידו.
יש, צדיקים, נו, צדיקים, כל הכבוד.
מד"א, מגן דוד אדום, זה מגן דוד אדום.
כל הכבוד.
בשבילי, הם תמיד יישארו המלאכים שלי, בשבילי זה שלבשתי את המדים, וכל פעם גיאצתי אותם, ולצערי הרב גם יצא לי לחוות את הפיגועים הכי קשים, ביניהם אלון פארק. בשבילי זאת חוויה שאני לוקחת.
אז היית נשואה, כמה ילדים אם אפשר לשאול?
שניים, שניים? זהו, מספיק.
היית נשואה, התגרשת.
נכון, ו... והתחתנתי עוד פעם.
והתחתנת עוד פעם.
ולצערי הרב, גם זה לא הצליח. מה שאני חייבת לספר, אני חייבת ברשותך כן ללכת טיפה קדימה. אנשים, כשהם רואים אותי או שומעים על הסיפור שלי, או שהם מכירים אותי בצורה כזאת או אחרת, אוקיי, שרונה, איזה יופי, מזל שהיא ניצלה, היא השתמשה אולי בתושייה שלה, היא הייתה נשואה לרוצח, הוא בכלא. אז יש דברים שאני יכולה לדבר עליהם, ואני מדברת עליהם בהרצאות, ואני משתפת אותם. בין השאר, אני גם מראה מסמכים אותנטיים שקשורים, שהם לא נמצאים בחשיפה במדיה התקשורתית, כי זה בסדר, לא לכולם יש את הזמן להראות את זה. ישנה שרונה, ישנה אני, ואני מדברת עכשיו, ובאמת שאני מתרגשת, כי אני מעבר ללחיות עם רוצח סדרתי, לא לדעת שישנתי באותה מיטה וחייתי באותו בית עם רוצח סדרתי. זה משהו שנודע לי בשנים האחרונות, לאחר תחקיר שפרץ לתקשורת, ואחרי שאני גם אחר כך פניתי למשטרה, אתה גם שמעת את זה בהרצאה שלי, ואני פתאום מבינה ומבינה זה כל הזמן, אבל בכלל בתקופה האחרונה ומהרצאה להרצאה, אני פשוט אומרת, וואו, שרונה, את היית בסיפור הזה, וזה משהו שהוא בלתי נתפס.
מה, את עדיין כאילו אומרת את זה לעצמך?
כן, היום זה
מחל... אבל אני רוצה רגע לעצור ברשותכם. אני לא הייתי בהרצאה שבשונה ממך, ואני בטוחה שיש לנו עכשיו צופים ומאזינים, כי אני יודעת ש... מחכים לתוכנית הזו, ואת קפצת לטעמי לפחות מהר מדי לתוך סיפור של רוצח, ואנחנו צריכים קצת איזושהי הקדמה, איזשהו רקע. אז אני מבינה שהיו ניסויים ראשונים שהתפרקו, שזה בסדר, כמו חצי מדינה, כאילו אם זה לא קורה, משהו פה לא בסדר.
היום זה כן, היום זה...
כן, ואז ניסויים שניים.
אז ניסויים שניים שמתפרקו.
ואנחנו מדברים על האדם שבבית הסוהר, שהוא הניסויים השניים?
לא, האדם שבבית הסוהר הוא הניסויים השלישים.
אז אוקיי, זה היה חסר לי פה...
נכון.
כן. אז בואי תעשי לנו ככה קצת סדר. נלך קצת אחורה, יש לנו זמן.
אוקיי. אז יש לנו ניסויים ראשונים שאת יודעת...
שלא צלחו.
שלא צלחו, ויש גם ניסויים שניים שלא צלחו.
אוקיי.
בניסויים השניים אני חוויתי אלימות פיזית מאוד קשה שהסתיימה לו.
בשניים?
בשניים.
אוקיי.
לראשונים אני פחות רוצה לדבר,
ברשותכם. זכותך, בטח, בוודאי.
בניסויים השניים חוויתי אלימות פיזית שהסתיימה לא אחת בחדר מיון. אלימות מאוד קשה. ובין השאר גם זכיתי במרכאות כפולות ומכופלות, הוא היה בלש במשטרה, זכיתי גם להיות מאוימת על ידי האקדח המשטרתי שלו ברחוב. בדיוק כמו בסרטים. בא, תופס.
את מדברת על שוטר
שהיה אלים. אני מדברת על שוטר שהיה אלים. ובעצם אנחנו מגיעים לתקופה שהיא שנת 92, ששם אני כבר אחרי שתי חוויות מאוד קשות, כי זו תקופה שאין את כל המדיה התקשורתית כמו היום, פייסבוק או גוגל או אינסטגרם, שאפשר להזהיר, לדבר.
גם לא דיברו על הדברים בצורה כמו שדברים עליהם היום.
נכון, מאוד. אני קוראת איזה סוג של תקופה תמימה. ואתה גם מאוד מתבייש. עוד פעם, אני בת להורים ניצולי שואה. אני גדלתי בבית.
שלא מדברים.
לא רק שלא מדברים, כי את יודעת לא נעים מהשכן, או מה יגידו. אני גם גדלתי בבית להורים שבטוח, אין לי ספק שהם אהבו אותי בדרך שלהם, אבל אני ילדה שלא זכתה לשים ראש על אבא, או רואה, ואני מתרגשת עכשיו. אני ילדה שלא זכתה לשים ראש על אבא, ותסלח לי אבא, הוא נפטר, אבל זאת האמת. לא זכיתי לקבל חיבוק של אמא. וזה משהו שהוביל. עכשיו, לא כל האצבעות שוות. תודה. לא כל האצבעות שוות. וזה לא שהייתה לי משפחה, אני בת יחידה. אין לי אחים, אין לי אחיות. המשפחה של אבא שלי כולה נספתה בשואה. המשפחה של אמא שלי, שתי דודות שלא גרות בכלל באזור. זאת אומרת, אני נטולת משפחה. תודה לאל, יש לי היום את המשפחה של בן זוגי. תודה לך, אלוהים. ואתה גודל בבית שאתה גם זוכה לאלימות פיזית ומילולית. עכשיו, אולי זה יישמע מאוד... סותר אחד את השני. זה שקיבלתי מכות עם החגורה או לפעמים סתירה, היום כשהוא מדברים על לימוד פיזית כלפי ילדים, אז אומרים, וואו, מה זה סתירה? גם מילה קטנה, כמו לשמוע מההורה שלך, מטומטמת חבל שנולדת, זה משהו שהוא פה.
אני שהוא אוהבת... בעיניי הרבה יותר קשה ממכות...
נכון, אלימות מילולית היא הרבה יותר קשה מאלימות פיזית. זה נכון. משהו שאתה גודל איתו. אני לא נטולה, אני לא טלית שקולת חלת, עשיתי גם טעויות בחיים שלי, קרוב לוודאי שאני גם אעשה. זה ברור לי שהניסויים הראשונים נוצרו על מנת לצאת, את יודעת. שיהיה לי איזושהי בית, תהיה לי פינה חמה.
את שלך.
את שלי, אבל קורה, קורה, זה לא יוצא. בכלל באופי שלי אני אדם של בית, אני קשה מאוד להוציא אותי החוצה. ויש את הניסויים השניים שגם הם לא צלחו, ואז אתה, אני אישה של אהבה. לי נורא חשוב המגע, החום. חשוב לי, את רואה, אני בלי טבעות, בלי תכשיטים, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי יותר שיחבקו אותי, שילטפו אותי. אני חייבת עוד פעם לקפוץ לתקופה של היום, מאז שנחשפתי, ואני כל יום נחשפת יותר ויותר, ואני יותר לא מתביישת לדבר, תכף אנחנו ניגע בעוד חוויות, אני זוכה לקבל מתנות נהדרות בדמויות, בצורה של אנשים, שהרשימה גודלת וגודלת וגודלת, ורק על זה אני אומרת שוב פעם תודה. זה רק מלמד אותי שכשאתה פותח ואתה הולך עם האמת שלך, עד כמה שהיא כואבת, ובמיוחד עם אמת, עם חיים שהם באמת לא, אני לא יכולה להגיד לא קלים, אבל חלקם נוקשים, ואתה אומר, וואנס, זהו, אני מפסיק להתבייש, אני מפסיק לשמוע לכל אלה למה וככה, כי חברים, אתם לא נועלים את הנעליים שלי, אלה נעליים שלי, ואף אחד לא יכול לשפוט אותי.
שרונה, באיזה שנה את ניסית בעצם את ה... לניסויים השלישיים, לגבר?
אז אני מכירה אותו בשנת 92, דרך עוברת שנקראת אלוני קשר. עוד פעם, אין לנו ג'יידייט, אין אינסטגרם, אין פייסבוק, והוא מציג את עצמו כגרוש עם שני ילדים, עובד במשרד הביטחון, עבדתי אז באיזושהי חברה שסיפקה אוזניות שמע, אז המסתורין של השיחה גם מאוד משך אותי. ואת יודעת, נוצר חיבור, זה גבר ש... זה הגבר שרציתי בעצם, הוא מחבק והוא מלטף, הוא מביא מתנות והוא מקבל את הילדים שלי ואת ההורים שלי, והוא יוצר קשר הדוק עם ההורים שלי, במיוחד עם אבא שלי. והנה, הגיע החלום שלי, סוף כל סוף מגיע איזשהו גבר שאוהב. בדיעבד, היום אני מבינה שאילולי התושייה שלי, ואילולי האינטואיציה שלי.
אבל בואי, אני הכי מבינה אותך.
אז בואי תובילי, כי זה משהו כן.
בלי הבדיעבד.
בדיוק, זה משהו ש...
נוצר קשר.
נוצר קשר.
הבחור בטח בעל קריזמה מטורפת. הצליח לגרום לך להתאהב בו, למשפחה.
נכון, נכון.
הגבר האידיאלי, מה שנקרא.
ממש הגבר האידיאלי.
מתנות, הידיאל. חיבוקים, נישוקים, ליטופים.
זה כבר, כן, זה.
ואז מגיע פתאום מה?
או, זה מגיע פתאום אז...
והמה זה הוא מתי? כי בטוח שבסיפור שכזה יש כמה נונצדיקים.
יש הרבה מאוד נונצדיקים.
שומעים את הקוס. אז מה הנונצדיק הראשון?
הראשון זה כל הזמן האינטואיציה, כשבן אדם מדבר על השליחויות שלו, ורוב השליחויות שלו הם למעשה בסוף השבוע, שבתות, חגים.
שליחויות לאן?
לחול, הוא הרי הציג את עצמו כאיש מוסד, שבק, עובד משרד הביטחון, okay. הוא גם סגן אלוף שהוא נפל בשבי הסורי.
ככה הוא הציג את עצמו.
כן, בהחלט, לא רק כלפי, אבל אנחנו לא נוגעים כרגע באחרים, כן, בהחלט. עכשיו, גם כשבתור אישה, האינטואיציות שלך ככה, וגם אמא שלי, זה היה נראה יותר מדי טוב. וכל פעם שאת ככה מעלה איזושהי שאלה, וכשהיום עוד פעם זה בדיעבד, והוא מבין שאולי עלו עליו, אז פעם אחת הוא מגיע פצוע מהשליחות, את יודעת, פה חבלות ואיזשהו תחבושת ויצליעה, כל התחבושת רוויית דם, אפילו עם איזשהו קיבוע ביד. אז אתה אומר, וואו, הוא גיבור ישראל, וואי, הוא נפצע, הוא לוקח אותי גם לראות בית בטוח. בית הבטוח זה אותם אנשי כוחות הביטחון שחוזרים מאיזושהי פעילות כזו או אחרת שלא מדברים עליה. הוא בעצם הוכיח
ואותך
לי.
ואותך הוא לוקח לשם.
כן, אני רואה.
כי יש לו סיווג ביטחוני.
אוקיי. אתה לא יכול לדעת, עד שאתה גם מגיע... לנושא, למקום שאני מרגישה, יש המון סיפורים בדרך, אי אפשר פה, זה גם, אני מדברת על זה בהרצאה שלי, אני נותנת את כל ה, את יודעת, את כל הסיפורים, את כל הדרך. עד שמשהו, אתה מתחיל להבין שיכול להיות שבאמת הוא רוקד על שתי חתונות, ומה שהוא סיפר זה לא נכון. ואז יש את השלב שהוא נשבר.
ואתם נשואים? התחתנתם?
אנחנו התחתנו אחרי ש...
כדת וחדין, מה שנקרא?
כדת וחדין.
כמה זמן אחרי שהכרתם?
אם אני הכרתי אותו ב-92 בערך, ב-90 וסביבות 95 נדמה לי, עוד אחרי שעברנו מנתניה, הרי אנחנו קנינו בית משותף.
לפני שהתחתנתם?
לפני שהתחתנו,
כן. כלומר, עברתם לגור ביחד אחרי כמה חודשים?
אחרי שעד שעד הבית, אנחנו קנינו בית בפרדיסיה, יותר נכון, ההורים שלי קנו, וגם זה לכשעצמו סיפור גדול ש...
שבהרצאה,
עם כל המסמכים הרלוונטיים ש... והאותנטיים בכל הסיפור הזה, בהחלט, בהחלט. ועד שאני מגלה, עוד פעם, יש, זה לא איזשהו סימן אחד או שניים, זה סימן ועוד סימן ועוד סימן, עד שבעצם מה ששובר אותי זה איזושהי מרמה שהוא עשה, ו...
מותר לפרט?
כן, בוודאי, בוודאי, איזשהו מרמה של אוטו, גם בכל זה, הכל, את יודעת, אני מספרת את זה בהרחבה, מרמה של אוטו, ואז באיזושהי דרך אני גם מגלה שהוא בוגד בי עם חברה משותפת.
חברה משותפת? זה אומר חברה שאת...
אני לא כועסת עליה, זה כל בסדר.
שחברה טובה שלך?
לא, אני הכרתי אותה בעצם דרך חברים שלו, את אתה יודע, אתה לא חייב להיות עם חבר מהילדות, אתה יכול להכיר אותו גם במשך השנים. לא כועסת עליה, לא כעסתי עליה. אני חושבת שהיא גם סוג של קורבן, אולי לא גדול, אבל היא גם סוג של בן אדם שעבד עליה, בלשון המעטה עבד עליה.
ואז את מתגרשת ממנו?
לא, אני מחליטה לפוצץ את העניין, זה לא כל כך קל.
איך עלית על זה?
איך עליתי על מה? על הנושא הזה?
יש לו מישהו.
אוקיי, זה כשאני מקבלת יום לפני כן שהוא אומר לי שהוא צריך לצאת לצו 8, הוא מקבל שיחת טלפון, והוא באמת לובש מדים של סגן אלוף, את יודעת, עם הדרגות, והוא יוצא, ובבוקר אני פשוט מקבלת איזושהי שיחת טלפון מאשתו של חבר שלו, שמתחילה לספר לי ככה על הנושא שהוא נעצר, על ידי משטרת חולון, אני צריכה להגיע, ובאמת, כשאני מגיעה, מתחילים להתחבר לי דברים, ואני בעצם מבינה שהוא נעצר כי הוא היה אצל אותה בחורה, וזה לא צו 8, שכל התחושות שהיו לי כל הזמן...
למה הוא נעצר אבל אצלה?
זהו. עד היום, יופי של שאלה, יהודה, עד היום אני מחכה לתשובה, קרוב לוודאי שאני גם לא אקבל אותה. ממה שאני יודעת, הוא נעצר על ידי המשטרה, ממש כשהוא ירד מהדירה שלה, בשעות הבוקר המוקדמות, משהו בסביבות 6:30-7 בבוקר. זאת אומרת, המשטרה לא עשתה סירנה ונסעה אחריו, היא פשוט חיכתה לו ועצרה אותו. אין לי על זה היום עד היום תשובה, זה משהו שהוא מאוד ערפילי, ורתי לה...
מה זאת אומרת? אי אפשר לדעת מה המשטרה עוצרת?
אני הבנתי, לא, למה הם חיכו לו, אני לא יודעת, אני יודעת שמצאו אותו.
ולמה הם עצרו אותו?
על הקטע של הרכב, הונעת רכב.
אוקיי. ומי גילה להם את זה? את לא יודעת.
לא. אין לי, יש לי, זה משהו שאני, ואני הייתי, ואני יודע את זה, כמו עוד כמה דברים שכרגע אני גם לא יכולה לדבר עליהם. וכשאתה מגיע למשטרת חולון עם כל הסיפור הזה, אני מבינה שאני בבעיה. ואני בעצם מבינה שאסור לי יותר לפחד או לשתוק, אני חייבת לקבל איזושהי עזרה. והדבר היחיד הוא בעצם ניתק אותי מכל הסביבה. אין לי חברים, אין לי למי לפנות. והברירה היחידה שלי זה שאני בעצם מתחילה מעבר לאינטואיציה, גם טיפה לחשוב בהיגיון כלשהו, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, בואי נבדוק את זה, את האינטואיציה הזאת, ואני פונה לחוקר פרטי. כשהחוקר הפרטי פשוט אומר לי שממה שהוא שומע, אין מה לעשות פה, הוא אומר לי, הכי טוב בשבילך, קומי ותתגרשי, תעזבי את הבחור. זה המילים שלו. ואני מחליטה פשוט לגשת לאימא שלי, ולספר לה, כי לאבא שלי אני לא יכולה ללכת.
למה?
כי אבא שלי הוא לא בדיוק האיש שתמיד, הוא תמיד חשב שאני לא שווה כלום. אז ממה אני אלך לספר לו שהבת החמודה שלו...
והוא היה שווה בשבילו משהו?
הוא מאוד אהב את שימון. זה משהו ששימון מצליח לעשות עם כל, עם כל המשפחות. כן, אבא שלי ראה בשימון את הבן שלו.
הבן שלו היה.
הבן שלו היה, נכון. ואני מספרת לאמא שלי, ואז אני מקבלת איזשהו, מה שנקרא, סתירת לחי וירטואלית. היא פשוט מספרת לי את מה שהוא סיפר לי בעצם על אשתו הראשונה. שאני מאיימת להתאבד, ושאני בדיכאון, ושאני מזניחה את הבית.
הוא סיפר לאמא שלך?
הוא עשה הכנה.
כן.
בלי להתקן אותך?
לא, בלי להתקן.
כאילו הוא בא אליהם הביתה.
הוא עשה הכנה, ברור.
הוא עשה הכנה.
ואמר להם...
הוא עשה הכנה פסיכולוגית.
הוא עשה הכנה עם כל הדברים, שוב פעם. הרי, אתה יודע, פה בשידור זה אי אפשר. הרצאה, אתה בא, מכניס, מראה את כל מה שצריך.
אבל אז היא אמרה לך את זה, האמא.
ברגע שאני באה, ואז אני, כן, ואז אני מקבלת הלם. עכשיו, גם שואלים אותי לא מעט שאלות בהרצאות ובכלל, לפעמים ככה בפרטי, בפייסבוק. איך זה יכול להיות שההורים שלך לא שיתפו אותך או לא אמרו לך? אז אני אענה לכם.
זה ברור.
אני אענה לכולם בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני מקווה שיבינו למה מתכוונת אנוכי המשוררת. בהכרעת הדין שלו. ישבתי שלובת זרוע עם חברה מאוד טובה של אשתו השלישית, זיכרונה לברכה. וכשמר קופר נעמד, כי השופטים מאפשרים לו להגיד לנאשם, כשהוא אמר שהוא ייאבק על חפותו כי הוא חף מפשע, לא לצחוק ולא להרים גבה, אנחנו להלפית השנייה האמנו לו, בצורה שהוא דיבר. אולי זה יצליח להעביר לאנשים ולצופים. וברשותכם, אני רוצה לקפוץ לעוד איזשהו משהו שהוא יותר רחוק ולא בסדר הכרונולוגי, הרי לפני שנה וחצי היה איזשהו סיפור, ביולי לפני שנה. סיפור ניסיון העושק שלו מהכלא.
נכון.
נכון. זאת אומרת שהיכולות שלו מהכלא הן מאוד מאוד גדולות, זה גם כן משהו שאני מדברת עליו ברחבה בארצה, אני מביאה עוד כמה קטעים.
שרונה, לפני שאנחנו נמשיך, נעשה איזושהי אתנחתא מוזיקלית.
איזה כיף.
את בחרת לשמוע את יורם גאון בשיר הנני כאן, ואני חושבת ששתי המילים האלה הן רבות משמעות ברגע הזה.
נכון.
אז יורם גאון, הנני כאן.
כל אחת יכולה, כל אחד יכול. נפגשים מחוץ לקופסה ברדיו סול. בהגשת דוקטור חיננית לואי פרפלד ויהודה זפרני.
וחזרנו אליכם, לאחר הפסקה. אנחנו עם שרונה שתמשיך לספר לנו איפה היינו לפני ההפסקה. השיר הזה פשוט...
כן, השיר הזה...
השיר, טוב, השיר קודם כל יורם גאון זה יורם גאון, והמשמעות של הנני כאן.
נכון.
ואנחנו ניקח את הכאן הזה לתקופה הזו שבעצם עצרו את הבחור, לקחת חוקר פרטי.
אוקיי.
חוקר פרטי בא ואומר לך, גברתי היקרה, אין מה לעשות, להתגרש. נכון. מכאן, מה קורה?
מכאן אני בעצם הולכת כמו שאני הולכת להורים שלי, אני מבינה שאני מוכחה... זה משהו שהוא כבר, באמת כבר מעבר ללחץ הפנימי, לעבר כל האינטואיציה, ואני פשוט משתפת את אמא שלי, ואז היא אומרת לי שהוא כבר תקופה ארוכה, באמת מספר להם את מה שהוא סיפר לי על אורית, זיכרונה לברכה, שזאת אשתו הראשונה, שאנחנו בעצם יודעים שהוא רצח אותה, שהיא נוטה להתאבדויות, היא מטופלת בתרופות, סליחה, היא אמורה להתאשפז בבית חולים פסיכיאטרי. הדבר הנוסף שהוא מספר לי זה שהוא רוצה לקחת את הילדים אליו כי היא מזניחה אותם. והוא שואל אותי אם אני אסכים לקבל אותם. ברור, כשיש לך אהבה ואת רואה, את לא רואה כלום חוץ מהגבר שרק אוהב ונותן ועושה כל מה שלא היה לך מעולם. אז כן, אז אני הולכת להיות אמא לעוד שני בנים.
עכשיו, ביום יום, בעצם את מבחינתך יודעת שהוא איש מוסד,
שבק,
איש
נכון,
לא משנה, כן, הוא כן. המציא לעצמו את כל
נכון.
הארגונים החדשים. את לא יודעת בעצם ממה הוא מתפרנס. אין לכם חשבון בנק משותף, זאת אומרת, הוא מביא כסף הביתה, את לא יודעת מאיפה, מבחינתך, הגבר שלך הוא איש מוסד, איש מודיעין, הוא סגן אלוף, הוא הכל ביחד בעצם.
נכון, הוא סגן אלוף בעצם במילואים, הוא כבר לא בצבא.
וקניתם בית, שזה מהכספים של ההורים, נכון. אבל ביום יום צריך להתנהל כלכלית, יש נכון, פה תא משפחתי.
נכון, אז הוא באמת מביא כסף, הוא אומר שאת הכסף, את השכר, זה לא מקבלים את זה בתלוש משכורת, מקבלים את זה במזומן.
אוקיי.
כן, היום זה, יש כאלה שהרימו את הגבה והכל, וואו, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, זה קורה גם היום לאנשים מסוימים, זה קורה. צריך להבין, מדובר פה, אני אמנם לא פסיכולוגית ולא אשת מקצוע, אבל מדובר פה בפסיכופת, אדם שמוח קרימינלי לחלוטין.
הוא אינטליגנט, זה בטוח.
אין ויכוח על זה בכלל, אינטליגנט ומעלה אפילו.
ברור, רק תיעל את היכולות הקוגנטיביות שלו למקומות שלילים.
חד משמעית, וקשה מאוד לעלות על דבר כזה עד שבאמת אותו פסיכופת נופל. ומה שקורה בעצם, כשאנחנו מחליטים לקנות את הבית, זה אחרי שהוא אומר שהוא מביא את הילדים שלו, וההורים שלי תופסים יוזמה, הם כל כך אוהבים אותו, אז הם מחליטים לרכוש את הבית, כשאבא שלי מנהל את השיחה מול שימון, והם מחליטים שההורים שלי אומרים שהם יקנו, הם ישלו. שימון, אחרי שהוא ימכור את דירתו, הוא יביא את הכסף לאבא שלי. עכשיו, צריך להבין, כשאני הכרתי אותו, אני ידעתי שהוא גרוש. אחרי תקופה מסוימת של כמה חודשים טובים, כשאני מתחילה לתהות על דברים מסוימים, ואני מחליטה להתעמת איתו, ואז הוא נשבר פה, מספר לי שהיה אמור להיות גט באותו יום שדיברנו בפעם הראשונה בטלפון, אבל היא לא הגיעה וכבר יש מועד אחר, ואז מתחילים כל הסיפורים שלו על אורית זיכרונה לברכה.
שאז היא הייתה חיה.
היא הייתה חיה. אז צריך להסביר גם שאת הדירה, ההורים שלי קנו בנובמבר 93. כששימון מתחייב, אשתו, זאת אומרת, פרודתו עדיין חיה, הוא גר איתי, למעט השליחויות שלו, שאחר כך עוד פעם מתברר שבעצם זה לקפוץ מבית לבית.
משני בתים.
ברור. כן. שמתברר שגם שם היו סיפורים. והוא מבטיח לאבא שלי לתת 20% מערך הדירה. ועל סמך זה אבא שלי גם נותן צ'קים, עוד פעם זה לא כמו היום, שאנחנו מדברים כן. על תקופה לגמרי אחרת, וכשעובר הזמן, הוא לא מביא את הכסף שהוא הבטיח לאבא שלי, ואבא שלי מתחיל לשאול אותו שאלות, ואז באחד הימים הוא פשוט אומר לי, תקשיבי, אני צריך לשמוע על הילדים, היא יוצאת, פרודתי תצא, היא תחזור נורא מאוחר, אז את יודעת מה, אני כבר אשאר לישון שם. ואני שואלת את עצמי באותו רגע, האם אנחנו ביחד וכבר קנינו בית, ואני הולכת כבר להיות אמא לארבעה ילדים, אז לישון אצל פרודתך, את יודעת, בתור אישה זה לא מסתדר. אבל בסופו של דבר הוא כן, הוא נשאר לישון שם, וכשהוא אומר לי, תזבי, אל תדאגי, אני אראה טלוויזיה, אני ארדם בסלון.
אני כן, רוצה רגע להתקדם, כי okay. מה לעשות, יש מישהו שלא okay. עושה לנו חשבון, שזה המחוגים כן, לגמרי. כן. ובעצם אני רוצה... אני רוצה להבין, הבחור איתך וגם עם,
נכון.
עם אשתו זכרה לברכה,
נכון.
ובעצם אתם לא נישאים עד שהיא לא...
אז נכון, מה שקורה, אני בדיוק...
בין החיים, מה שנקרא.
נכון, אז בגלל זה היה לי מאוד חשוב להגיד את התקופה. נובמבר 93 הבית נקנה, אבא שלי לוחץ עליו מים הכסף באופן טבעי, ואז ביום שהוא יושן, הוא בעצם מכין את הרקע, כי ליום המחרת... הוא מודיע לי שהיא התאבדה, שהיא מתה.
זאת אומרת, יש תאריך ודאי מתי רצח אותה? אני לא רוצה שתמש במילים האלה, כי אין לי סמכות, אבל...
אבל היום כבר בית משפט טוען שהוא רצח, זה בסדר, אוקיי? זה נמצא בהכרעת הדין. זאת אומרת שכל מה שהוא אמר עליה, שהיא מאיימת להתאבד, פתאום קורה. אז פתאום אני באמת הולכת להיות אימא לארבעה ילדים. ורק אחרי שאנחנו עוברים לפרדסיה, אחרי תקופה מסוימת אנחנו מתחתנים.
ואז זה כאילו, אתה יודע, זה נשגב מבינתי ומבינתם של כל הצופים בטוח.
נכון.
זאת אומרת שאם אתמול הוא היה בבית, ואמר מה שהוא אמר, והוא הלך לשם כביכול להיות איתה, לסעוד אותה למשהו, הסתיימו חייה, לי קשה להשתמש במילים אחרות, אוקיי? ולמחרת הוא בא ועולם כמנהגו נוהג, זאת אומרת, הוא ממשיך לחיות כרגיל.
ממש כך.
זאת אומרת, זה בלתי נתפס.
הוא גם מכין עוד את הרקע.
בן אדם רוצח וממשיך.
ממשיך את המערכת יחסים הבאה.
כן, כאילו הכל.
המקבילה בעצם הופכת להיות העיקרית.
העיקרית, כן. זאת אומרת, פה יש דיזולף. ואת בעצם צריכה עכשיו להתמודד עם ארבעה ילדים, שניים שלך, שניים שלו, שהם בעצם מבינים כרגע שאימא שלהם התאבדה.
מבינים שאימא שלהם נפטרה מסרטן.
אה.
הם גם לא יודעים. כן, זה מה שהוא אמר גם הלאה. אבל כן, הם יודעים שהיא נפטרה מסרטן.
אוקיי.
הם לא יודעים שהיא התאבדה.
ואני פוסחת, אולי זה יישמע ככה קצת קר, אבל אני פוסחת על התקופה הזו שבטוח... שיש שם עניינים לא פשוטים נכון. בכלל עם הילדים. זה ברור שילדים שחווים מערכת גירושים, יש שם עניינים קשים מאוד, אז קל וחומר, ילדים שפתאום אמא שלהם נפטרת והולכת נכון. לעולמה, זכרה נכון, לברכה.
למשפחה
אחרת. ונכנסים נכון. למשפחה אחרת, ואת עם כל זה שאת נראית לי אישה הכי מקסימה והכי מדהימה, זה ברור שיש שם קשיים ועניינים.
נכון.
והוא איש המוסד שלנו, ממשיך להתנהל כרגיל, קם נכון. כל בוקר, הולך לעבודה, חוזר, סופי שבוע הוא כבר מתחיל מערכת יחסים חדשה.
הוא מתחיל כבר באמצע השבוע.
עכשיו זה שליחות חדשה באמצע השבוע?
זה לא, לאט לאט כן. הוא מתחיל להגיד שהוא רוצה לצאת מהחוזה שלו בשב"כ, במוסד, במשרד הביטחון, ולשם כך הוא צריך כסף. עכשיו צריך להבין שאני לא עובדת, כי הוא ביקש שאני אפסיק לעבוד בשביל לגדל את הילדים.
אוקיי. בני כמה הם היו כל ארבעה?
הבנים שלו היו, הקטן היה בסביבות גיל 3, זה ילד שגדל לי על הברכיים, והגדול היה בגיל 8 בערך.
והיום בני כמה הם?
הגדול שלו בערך בן 32, והקטן לפי דעתי בן 28, משהו כזה, שנה פלוס, שנה יותר.
והילדים שלך בני כמה היו אז?
גם, בסביבות גיל בר מצווה, כן.
אוקיי.
כאילו עד בר מצווה היה לך ארבעה ילדים.
כן, יש לי ארבעה בנים, וכן, אימא במשרה מלאה, חוגים, מקלחות, חברים.
כן, אנחנו מדברים על פצפון בן שלוש, זה לא, זה תינוק.
זה תינוק. זה
תינוק?
זה אימא במשרה מלאה, במשך ארבע שנים.
הוא במקביל מספר שהוא הולך לעזוב את השב"כ או את המוסד.
נכון.
ובמקביל גם פותח עוד מערכת יחסים.
כן, ברור, ששם עצרו אותו עם כל התרמית של הרכב.
מסתבר שהוא פתח עוד כמה מערכות יחסים, את זה הבנתי במשפט, אבל פחות ניגע בזה.
בואי נתקדם עכשיו טיפי, ממש נתקדם טיפי. עוצרים אותו, והגענו כבר לשלב, סליחה, שאת מחליטה להתגרש, ואת מספרת להורים שלך, ומפה מה קורה?
או, מפה קורים הרבה מאוד דברים. אנחנו ניקח אוויר, זה מגיע לשלב הפיצוץ, אנחנו מחליטים, אמא שלי ואני, שצריך לפוצץ את העניין, אין ברירה, צריך גם לשתף את אבא שלי, צריך לעשות את זה בעדינות,
האליל.
האליל, וצריך להבין שאבא שלי רואה בי, עוד פעם, אדם טוב והכל, אני לא יכולה להגיד עליו ולו מילה אחת, אבל זה בא ממקום אחר, וגם אמא שלי הייתה מעין אישה מאוד כנועה בבית. זאת אומרת, שתינו הולכות, מה שנקרא במילים פשוטות, זקוף מתחת לשולחן. כן, מבית פולני. בית פולני, זה...
אוקיי.
ומחליטים לפוצץ את זה, שבת בצהריים, ומה שקורה זה השלב ששימון הופך להיות המלך הוא עירום, כי ברגע שאני חושפת את הכל, את כל מה שאני יודעת וגיליתי, זה לא שהיום אני יושבת עם חוקר פרטי ומחר אני כבר יודעת הכל, אתה גם מגלה, אני לוקחת גם תדפיסים של טלפון, אני מבינה את זה יותר לעומק, ו... באותה שבת קורים שני דברים שמבחינתי ילוו אותי גם הם עד יום מותי, עד יום מותי האחרון, יום האחרון בחיים שלי, אני כבר לא...
כן.
זה השלב שאבא שלי, זכרונו לברכה, פשוט רואה את ההתנהגות של שימון באותו רגע שהוא פשוט הופך את השולחן, הוא לוקח את הפלאפון שלי, הוא שובר אותו.
שימון.
שימון. הוא מתחיל להתנהג כמו חיה פצועה.
כן, לא מה להפסיד.
נכון, ומה שקורה באותו רגע זה בית, זה קוטג' שיש לו מרתף ושתי קומות, ואבא שלי פשוט עוזב את השולחן בריצה, ועולה לקומה השנייה של החדר, שינה שלנו, והוא פורץ בבכי. כי הפנים שלו היו אדומות כמו הנורה הזאת, אם לא יותר. אבל הוא פורץ בבכי, מר, כמו תינוק.
כי התנפצה לו המציאות.
התנפצה לו המציאות, ובעצם אף אחד מאיתנו לא מעלה בדעתו, אנחנו מבינים שיש פה בעיה קשה. אף אחד מאיתנו לא מבין, לא חולם, לא יודע, לא משער לעצמו שאנחנו... חיינו כולנו לצידו של רוצח, שמתגלה לימים כרוצח סדרתי, כי הוא רצח שתי נשים. ישנה סברה, עוד פעם,
זה מה... אז בקטע של רוגע. השבת זה היה רק אורית, שגם לא ידעתם שהוא רצח אותה.
ממש לא.
לא, באותו רגע לא ידעו.
ממש לא, כן, אוקיי.
אז מה קרה עם האבא? הוא עלה ו...
עלה, כן. ואז כן, כמו שאמרה חיננית, זה הכל מתנפץ.
ומאותו רגע... ומה קורה?
מה קורה? קורה שמהרגע הזה יש, עד שהוא יוצא מהבית לוקח זמן, לוקחים ימים, כי הוא מתחיל להיות אלים, מה שלא היה כל התקופה, הוא מתחיל
כלפייך.
להיות... כלפייך? כלפיי, כלפי אמא שלי, הוא מאיים גם לרצוח אותה, כמובן לפני עדים. הוא מתחיל להיות אלים, הוא מתחיל לשבור חפצים. תודה. הדבר היחיד שהוציא אותו מהבית זה...
צו
הרחקה, לא המשטרה. למרות שהיו שם תלונות...
כשאנחנו מדברים על אלימות, זה אלימות מילולית או פיזית?
אלימות פיזית, גם מילולית וגם פיזית.
כלומר, זה בעצם הבעל השני שאת כבר חווה אלימות
פיזית. הבעל השלישי.
שלישי שאת חווה אלימות
נכון, פיזית. נכון, אבל, אני כן חייבת להחריג. צריך להבין שפה, הוא, כשהוא נחשף, הוא חושף את הציפורניים שלו בשבילי. הוא היה מישהו שאוהב ונותן. זאת אומרת, הוא לא היה אלים... הוא כן אלים עוד פעם, אבל...
הוא היה מיסטר הייד ומיסטר ג'קל?
זאת לא הייתה התנהגות שלו שבשגרה.
נכון מאוד.
יש כמה טיפוסים של אנשים. אז יש את הסגנון שהוא אלים, הוא כל הזמן אלים. הוא יקלל אותך, הוא יקלל את השכן, הוא יקלל ברחוב, הוא כל היום, וגם הוא יפעיל כוח פיזי ממש, אוקיי? ההתנהגות שלו, הדיבור שלו, המתלהם. יש את האלימים, שאני מכירה גם את אלה וגם את אלה, גם ממקומות מקצועיים שלי, ויש את אלה שהם בסמוי, אלה הכי מסוכנים.
כי אז זה
זאת אומרת,
פורץ.
אלה, בוודאי, אלה הכי מפחידים, גם היו לי תלמידים כאלה, שהם היו שקטים, אבל ראית את ה... אני קוראת לזה את העצבן. ראית פה את העצבים, ראית את זה באגרופים, ראית את זה בהבעות פנים, אבל הם... סגנון שהוא מבפנים הוא סוער ומבחוץ הכל בסדר, אבל ברגע שבאמת מגלים אותו, נכון. אין לו מה להפסיד. ואז כל מה שהוא אוגר, כל המסכות שהוא אוגר בעצם, כל התקופה הזו, מתפרצות בבת אחת.
נכון. וזה מה שקרה איתו.
זה מה שקרה, ו...
ואז ביום יום התנהלתם בבית ככה, 4 ילדים, את מגדלת, והוא מרביץ, הוא מכר, הוא אלים, והוא נמצא ב... הוא נמצא בבית או שהוא עדיין עובד במרכאות?
הוא עובד במרכאות, הוא עובד בעצם בבית דפוס, כי הוא אמר שזאת הייתה העבודה שלו, עד שבעצם הוא מורחק מהבית.
את כן פנית לשלה...
אני פניתי
צו הרחקה. משטרה לא יכולה, זה צריך בית משפט שייתן.
כן, כשהילדים שלו נשארים בעצם איתי, אני ממשיכה להיות אמא שלהם ולגדל אותם. עד שמגיעים באמת לנושא של להכין את כל מה שמסמכי גירושים, וכשהם יוצאים מהבית...
מי זה הם?
שמעון והילדים, כשהם עוזבים את הבית, זה היה יום שישי בצהריים, גם את זה אני לא שוכחת. אבא שלי, זכרונו לברכה, ואני, כי הם לא לקחו את כל הדברים, הם השאירו המון המון גרביץ', המון זבל. היה איזשהו מחסן שהוא בנה בחצר, ותמיד זה היה נעול, אני לא יכלתי להיכנס, אבא שלי פורץ, הוא מוצא שם קלטות פורנו ומדי צהל, וכל מיני כלים,
ומשחקים,
כל מיני...
כל הצד האפל.
כן, אבל זה עוד כלום. יש עליית גג. וכשעולים לעליית גג, זה לא, זה אבא שלי שעולה לעליית גג. פשוט מוצאים שם מעבר לעוד כלי עבודה ומסמרים, מוצאים שם, אבא שלי מוצא שם חבלים, סולמות, עתי חפירה ומאדרים. נשאיר לכם, אתם תגידו לי מה הוא רצה לעשות. היה לנו גינה, אולי הוא רוצה לסדר את הגינה, את יודעת.
או להכין נחלת קבר.
אין לי מושג, אני רק מספרת, אני רק מספרת.
מה, אוקיי, עליתם ועליתם את זה למשטרה?
מה אני אראה למשטרה?
לא, לא הלכתם פה את המשטרה.
מה להראות למשטרה? מה אני אמורה להראות שמצאנו?
דפוס של בן אדם?
דפוס, אבל אני לא יודעת מה שהוא עשה. אני לא יכולה...
כלומר, בתקופה הזאת את בכלל לא חשדת בכלום, מלבד הנושא של הגירושים.
נכון.
אז לא, אורית לא הייתה בתמונה, כלומר היא התאבדה
ו... מבחינתך, שרון, כמו שאני מבינה...
רק גירושים.
את מבינה שבעצם את נשואה פעם למישהו שהוא קצת נוחל בקטנה, אולי קצת בוגד וקצת אלים, שזה משהו שמזכיר בעצם את הבעל השני. נכון?
אוקיי, את מדברת עם מי עליו?
כן.
אחרי שזה נחשף?
לא, לפני שאת יודעת בכלל, לפני שבכלל מישהו בכלל צץ מהמשטרה ובכלל עלו על זה שזה רצח, אוקיי? את בינתיים, בשלב הזה, את מביאה, בית משפט נותן לו צו הרחקה מהבית, כי מבחינתך כרגע, אם אני מחזירה אותך, לאחור את כל השנים ההן, את בעצם חיה עם מישהו שהוא קצת במרכאות נוכל, נכון? קצת בוגד, וקצת אלים.
אלים לא, כשהוא היה איתי הוא לא היה אלים, רק אחרי שאני חושפת את זה.
כן, כן, כן. וזה בעצם, אלה הן הסיבות שמביאות אותך להיפרד ולהתגרש. ואז אתם, אני פשוט שוב כזה ממקדת אותנו, ואז אתם מתגרשים. ומתי פתאום את שומעת או מבינה שהבחור בעצם הוא אשם ברצח?
מתי התגרשתם? באיזה שנים?
אנחנו התגרשנו סופית ב-97, לא. הוא יצא ב-96 מהבית, סופית על ידי המסמכים, זה ב-97.
ב-97 נותק הקשר?
נותק הקשר לחלוטין.
בפורמלי.
בפורמלי.
מה קרה מ-97?
אני חיה את החיים שלי.
עובדת,
מוצאת זוגיות, עד היום, מגדלת את הילדים, חיה, מבלה, נהנית.
עד איזה שנה?
זאת אומרת שהזוגיות שיש לך מאז, זה הבן זוג של...
2005.
שעד היום?
כן,
שיהיה גם לנצח.
אמן.
מותר לשאול את שמו או שאסור?
מעדיפה שלא.
אוקיי.
מ-97 עד 2010.
אז הבן זוג היקר, כל הכבוד לך. כן. אוקיי.
אז מ-97 לעשות סדר למאזינים ולצופים, מ-97 עד 2010?
זה אפילו מ-96, 97 זה נותק רשמית, הוא יצא ממש... כן, 96, 97 לא נראה.
97 נותק רשמית, עד 2010 אין לך שום קשר.
ואז מתי?
מה קורה ב-2010?
אני מקבלת איזושהי שיחת טלפון, בעצם אף אחד לא יודע על הסיפור הזה, גם לא בן זוגי הנוכחי. זה לא משהו שמדברים עליו.
אוקיי.
אני מקבלת שיחת טלפון מעומרי אסנאים,
הכתב
מעובדה, שהוא מספר לי שיש איזה סיפור, גבר שהיית נשואה לו, ותת, הוא מתחיל ככה לשאול אותי, לרחרח, ואז הוא בלי הקדמה מוקדמת, הוא שולף, אני צוחקת, זה לא גיחוך של צחוק, זה כזה של... הוא אומר לי, לא, היה איזשהו מקרה מוות נוסף בקיבוץ אייל של אישה שהוא היה נשוי אליה. זוכרת את הצרחה שלי בטלפון שאמרתי על השירים?
כן.
הוא זכה לאותה צרחה בטלפון. את מבינה שכל התיבה שהייתה קבורה בכספת שלך בקרקעית הים עם עוגן שאי אפשר להרים אותו, באו ופרצו אותה בלי רחמים, בלי אפילו לתת כדור הרגעה לפני כן, או איזו זריקת טשטוש.
מה היה בשיחה?
אנחנו מדברים, הם מבקשים ממני גם להתראיין, אני אז גם מתראיינת בעילום שם, בהצללה, הבושה, זה כבר לא פחד הבושה, הבושה והבושה. היום אני...
לא, זה ברור, אז זה ברור.
ויש תחקיר, ובעצם... לא קורה שום דבר, לא רק שלא קורה, שמעון גם מעז אחרי תחקיר, כמה חודשים אחרי זה הוא מגיע לבית של ההורים שלי, בטענה שהוא בא לבקר את אבא שלי שהוא שמע שהוא חולה. ואני פונה עוד פעם למשטרה, כי הוא בעצם בא לדבר על אותן צוואות שההורים שלי החליפו, כן, היו את הצוואה, הרי הבית בפרדיסי היה רשום 20% על שמו, כי זה הכסף שהוא נתן, והוא הצליח לשכנע את אבא שלי להעביר את הצוואה 50% על שמו.
כמה לא מפתיע.
כן, זה היה דפוס ההתנהגות
כן,
שלו.
כן.
וגם
אבל
פה...
מאז הוא שינה, הוא שינה אותה.
ברור, הצוואה כבר לא משנה, אבל
מה שקורה... ומה קורה אז, אני מחזירה okay. אותנו לשיחה עם הכתב?
אני מתראיינת, זהו, כאילו, את יודעת, יש תחקיר, אני מתראיינת.
כשבעצם הרעיון היה מ-96 ל-2010, אתם לא בקשר, אבל בתקופה הזאת הוא כבר כמובן הלך ל...
הוא התחתן,
והמשיך עוד.
מצא את הקורבן הבא.
הוא מצא את הקורבן הבא, והוא מצא בדרך אוטובה.
ויכול להיות שהיו עוד ספיחים, בוודאי.
היו.
ואז הקורבן הבא בעצם...
היו.
התאבדה גם? מה היה?
אותו סיפור, הוא מביים זירות התאבדות, הוא מפזר כדורים. כן, הוא מביים.
ביים עוד זירת התאבדות.
נכון, אותו סיפור, הוא מכין את הרקע להורים, הוא לוקח את הירושה. כן, כן.
ברור. אותו דבר, גם ההורים שלה היו בתמונה.
אותו סיפור.
זאת אומרת שבעצם, כשאנחנו מסתכלים ואנחנו עושים איזה מין מסגור מחדש לכל הסיפור הזה, אז בעצם...
ופה זה מסתיים אבל?
לטעמי, כאילו זה כמעט הסיום, שבעצם את מגלה ש... חיית והיית נשואה לרוצח.
זה אחרי שבית משפט נותנת, זה שאנחנו כן. מרגישים, יודעים ומבינים שאחד
לא, אני מתכוונת כאילו.
לא, מ-2010 עד היום, מה קורה? בכמה מילים.
קוראים הרבה דברים. מ-2010, אני יכולה להגיד שהיום אני לא שרונה של אז.
לא היום, מה קורה ב-2010 לפי? את גילית על המקרה בעובדה.
נכון, אני מתראיין.
מה קרה אחר כך?
אחר כך, אחרי שבעצם...
מצאו דברים, מישהו חקר, המשטרה נכנסה.
נכון. מה שקורה אחרי שראיתי ששימון גם מעז ברוב חוצפתו להגיע לבית של ההורים שלי, ובעצם אני גם נפגשת עם הבנות של ג'ני, זיכרונה לברכה, כי הן כל כך רוצות להיפגש איתי, גם חברות שלה, וזה
ג'ני
ברור...
ג'ני מקיבוץ אייל.
ג'ני, זיכרונה לברכה, מקיבוץ אייל, נכון. ואני פשוט עובדת את זאת כ... לא קורה בפועל, לא קורה שום דבר. ואני מחליטה...
את מרגישה שבמשטרה לא עושה כלום.
אני בכלל מרגישה, במילים הכי פשוטות, סוג של עירומה, כי אתה בא ואתה כבר נחשף ואתה מדבר.
אני אעצור אותך, כי א', עוד מעט הזמן שלנו מסתיים, ואני חושבת שהסיפור שלך הוא באמת מרתק. אנחנו תכף נעבור לשיר הבא שאת בחרת, שנקרא אופרה. אבל בעצם כל השידור הזה, כל התוכניות של יהודה ושלי, אנחנו מביאים לכאן אורחים שאנחנו בעצם נותנים להם את הבמה לספר את הסיפור שלהם. ובמקרה שלך, יש עוד במה, שזה בעצם הבמה שאת מעבירה הרצאות, ובעצם הקהל שלנו, של הצופים ושל המאזינים, מוזמנים להגיע להרצאה, כי מה שקיבלתם כאן זה בעצם מקצה טעימות,
כן.
במרכאות כפולות ומכופלות. אנחנו נשמע כרגע את השיר אופרה, אולי אפילו לא נשמע את כולו, ואז אנחנו נחזור לסיום.
נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד ויהודה זפרני, עכשיו ברדיו סול.
מוזיקה, מוזיקה, אבל אחרי סיפור כזה באמת צריך לקחת אוויר, וחינני,
החלטת
ממש להוריד את האוזניות גם.
לא, אתה יודע, היא עשתה משהו, ואנחנו אנשים יצירתיים, זה לא מה שיעקב אותנו. אני אמרתי לפני שיצאנו להפסקה, שאנחנו בעצם במין שידור של טעימות, אז גם השיר היה סוג של טעימה. נכון. אז זה ככה התחבר לנו. אנחנו תכף מסיימים, אבל חשוב לנו להעביר שני דברים לצופים. אחד ברמה הפרקטית, זה ספר שאת רוצה להוציא אותו ולכתוב, ותכף תספרי וככה תתמקדי. ודבר נוסף, שיש הרצאה קרובה ביום חמישי הקרוב.
נכון.
תכף תתני לנו גם כן את הפרטים. ומעבר לזה, אחר כך אנחנו נרצה לשמוע איזשהו מסר שאת רוצה באמת למסור לכולם, כי אין פה ילדים, אין פה מבוגרים, אין פה רק נשים או רק גברים, שזה משהו שהוא חוצה מגזרים.
נכון מאוד.
אז אנחנו נעשה את זה ככה בצורה מסודרת. אז בואי קודם ספרי לנו על הספר, 20 שניות על הספר. יאללה, שוט.
ננסה. טוב, אני מאוד רוצה לכתוב ספר, שהוא ספר ביוגרפיה, באמת כמו ששמעתם היום על הטעימה הקטנה הזאת, שהוא הרבה יותר גדול ורחב, הוא בשבילי פרויקט חיים תרתי משמע. אני ארשה לעצמי גם להגיד, ושלא יחסו, חודש הבא זה יום הולדת שלי, אז זאת המתנה, זאת המתנה שאני מייחלת לעצמי.
מזל טוב.
תודה רבה. פתחתי פרויקט שניכן בגיוס המונים ב-Head Start.
אז את מבקשת את עזרת הציבור, שיעזור בגיוס המונים,
ונותרו לי 16 יום. נכון, הם פתחו שם, נשארו לי 16 יום לגייס.
איך פונים?
פשוט יכולים להיכנס גם לדף הפייסבוק שלי, יכולים לשלוח לי הודעה ואני אשלח, כותבים Head Start שרונה בן אור.
שרונה בן אור זה בעברית או באנגלית?
בעברית, גם דף.
שרונה בן אור בעברית בפייסבוק?
כן.
אוקיי.
נכון. דף הפייסבוק שלי נקרא האישה ששרדה את האלמן הסדרתי. גם שם יש קישורים גם ל-Head Start. שהוא באמת, באמת פרויקט חיים.
אז תפתחו את הלב, תפתחו את הכיס, Head Start, שרונה בן אור,
זה 30 שניות על הספר. וביום חמישי הקרוב.
ב-28
בחודש.
8 בערב.
8 בערב.
בשטמפר 4, זה בית הגג לצעירים.
איפה, יישוב?
בנתניה.
וגם נמצא בפייסבוק.
נכון, תהיה הרצאה שלי.
אוקיי.
אנא תגיעו, יהיה מרתק.
קישור בהרצאה.
ולפני שאנחנו נסיים.
וממש לסיום, דוקטור שיננית.
יש לנו מסורת שאנחנו מעניקים תעודת השתתפות לכל מי שמגיע לכאן.
אוקיי.
ואני כהרגלי בקודש אקריא רק את הציטוט שמופיע כאן, שהוא תמיד רלוונטי לאורחים שלנו. אני לא יכול לשנות את הכיוון של הרוח, אבל אני יכול לכוון את המפרשים שלי כך שאני תמיד אגיע ליעד.
וואו.
אז אנחנו מעניקים לך את זה באהבה.
וואו.
אנחנו רוצים להודות לך מאוד מאוד, שרונה.
תודה רבה לכם, תודה,
יהודה. אנחנו רוצים להודות באמצע שידור, זה עוד לא קרה. הנה,
מה?
תחזיקי. שוקי המפיק שלנו רוצה לצלם אותנו.
אוקיי.
ובזמן ששוקי מצלם, אני רוצה להודות בשם שרונה, בשם יהודה, בשם שוקי המפיק שלנו, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה שצפיתם.
ותודה לדוקטור חיננית, כי אנחנו הולכים להיפגש פה שבוע הבא, נדמה לי.
בעזרת השם.
באיזה יום?
שני בשעה 4.
באיזה שעה?
4.
שיהיה המשך שבוע נפלא לכולם.